טוב לכולם. שוב יולי, אני מאוד שמחה שהצטרפתם אליי. היום יש לי אורחת מאוד מאוד מיוחדת. רק אקדים ואומר שאני לא זקנה מדי, אבל אני גם כבר לא צעירה כדי לזהות את זה, שהמודעות בתחום הבריאות, חינוך ואורח חיים, אני לא יכולה להתעלם מהעובדה שזה פשוט משתנה, אולי בגלל שאני בתחומים האלה. וכמו כן, יחד עם זאת, הרבה מאוד אנשים מתחילים לשאול את עצמם, מי אנחנו? מה אנחנו עושים פה? אז איך זה קורה שהרבה אנשים פשוט ממשיכים לחיות את החיים כמו עכבר במעבדה, עבודה, בית, בקושי מספיקים לנוח. כל שנה מחדש אומרים, עבדים היינו, עבדים נשארנו, והמצב לא משתנה. אז לפני פסח השנה, נתקלתי בשידור של שי דנון, ובו שמעתי דברים שקודם שמעתי, אבל איכשהו דברים נשמעו אחרת, כמו פתאום נפתחה דלת לעולם אחר לגמרי. פתאום מושגים שכבר שמעתי קודם, כמו אדם חי, כמו חוקי אדמה, חוקי מים, פתאום הכל נעשה ברור ולא סתם תלוש, כי קודם זה לא היה ברור לי, מה זאת אומרת, יש תעודת זהות ואני לא זה. אז באותה הזדמנות זכיתי להכיר את לימור שול. לימור שולה, תודה רבה על התיקון, אני מקווה שזה לא יקרה לי שוב שאני טועה. כן, והיום אני סוף סוף זכיתי, והיום סוף סוף אנחנו הולכות לעשות שיחה ביחד. אבל אנחנו לא הולכים לדבר על חוקי אדמה, חוקי ים, כי זה כבר נושא שאפשר ללמוד לבד, ויש כבר מספיק תכנים להיכנס אליהם. אנחנו היום ניכנס לעולם של לימור, ונכיר את העולם שממנו היא באה, מה שהביא אותה לחקור את התחומים האלה, מה שהצמיח אותה. אז שלום לך לימור, מה שלומך? אולי תרצי להרחיב לנו על העולם שלך ומאיפה שאת באה.
אהלן יולי, קודם כל תודה רבה, באמת המון תודה רבה על השיחה הזאת בינינו. אנחנו כבר התקשקשנו כזה קצת בטלגרם ובדקנו כל מיני דברים. אני נולדתי בארץ, קיבוץ בצפון, צבא, ובאיזשהו שלב הכרתי את בעלי ונסענו למקסיקו קודם, אבל עוד הרבה לפני זה, בוא נגיד שהקשר שלי לעולם השמני או לעולם הרוח תמיד היה בחלומות. זאת אומרת שמגיל מאוד צעיר היו לי חלומות מאוד משמעותיים, חלקם אני זוכרת אותם עד היום, חלקם היו צלולים, חלקם היו עם מסרים, ממש מעולמות אחרים. סתם לדוגמה, סבא וסבתא שלי כשהם נפטרו, הייתי בת 16, היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, אבל חלמתי עליהם שהם באים במטוס והם יורדים למטה, והבנתי שבשבילי זה היה ברור שהם באו לדבר איתי. זאת אומרת, הקשר הזה היה מגיל מאוד צעיר. עולם הרוח אצלי נבנה מבפנים, בעולם הפנימי שלי, דרך חלומות, דרך מסרים. זהו, ובאיזשהו שלב אני עזבתי את הארץ, גרתי 20 שנה בצרפת, אבל הדרך הזאת המשיכה דרך פגישה עם אנשים, עם מורים, עם ספרים, וכל הזמן גם חלומות, זאת אומרת, שימי לב שקורים פה דברים, ולראות את הקשר ביניהם. זהו, באיזשהו שלב בצרפת גם הלכתי להמשיך את הלימודים האלה אצל שמנית מסיביריה, ונסעתי במשך תקופה של שלוש שנים, עליתי לפריז, ולמדתי ממנה, היינו בקבוצה, אבל כל התקופה הזאת כבר לימדתי ועשיתי סדנאות בצרפת. ובוא נגיד שהרוח אף פעם לא אכזבה אותי, זאת אומרת, תמיד הביאה לי תשובות שבאו מבפנים. וזה הקטע פה שאולי חשוב שאנשים יבינו שכל העולם החיצוני זה בעצם איזשהו עולם שהוא אשליה, שהוא לא אמיתי. העולם האמיתי הוא בפנים, הוא ממש בפנים. עכשיו העולם החיצוני הוא יותר השתקפות של מה שיש לנו בפנים, מה שאנחנו מאמינים, האמונות, הטראומות, הסמכות, הכל הכל הכל, מה שקרה לנו בחיים, מביא ויוצר בעצם את העולם החיצוני שמשתקף.
אז את מתפתחת בעולם השמניזם, את עושה סדנאות, את מחברת בין העולם הפנימי ואת רואה את העולם החיצוני כהשתקפות, ואז באיזה שלב בעצם את מגלה שאנחנו אישות חופשית, אדם חי, ובעצם נעשתה פה מניפולציה. ואיך את מגיעה לכל החוקי האדמה וחוקי המים, ושאנחנו לא מי שהרגילו אותנו לחשוב?
אפשר לומר אולי שהחיבור לטבע, אוקיי? החיבור לטבע, החיבור לרוח למשל, אוקיי? החיבור למים, הוא נעשה אצל כולנו מגיל מאוד צעיר, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה נכנס לבריכה, או לנהר, או לכינרת, או לים, כל אחד מרגיש את זה אחרת, כל אחד מאיתנו שונה והוא רואה את זה ומרגיש את זה ומכיל את זה אחרת, אבל באיזשהו שלב, אני חושבת שזה היה בסביבות 2007, הבת שלי הייתה מאוד קטנה, ודווקא גיליתי לא את הנושא הזה של האדמה, זאת אומרת, החיבור לטבע נעשה במשך כל החיים והתגבר עם הלימודים של השמניזם שלי, עם הגילוי שלי למשל, כמה זה טוב ללכת ליער ולשבת שם או לטייל שם ובאמת להיות ממש במקום שהוא לא רק שהוא נקי מכל משהו חיצוני, יש שם גם המון שקט, יש שם גם המון חיבור ממש לאדמה ולטבע ולחיות, זאת אומרת מפגשים מדהימים שהיו לי ביער עם שועל, עם סנאים, עם איילות, עם לוטרות, עם מה שזה לא יהיה, עם פרוויה, זה סוג של, אני לא יודעת איך אומרים את זה בדיוק בעברית, זה סוג של עית מאוד גדול, שחיים שם ביערות, כן, הם ענקיים, הם ענקיים, ממש, זה מאוד מרשים לראות דבר כזה. במיוחד שאתה נוסע באוטו, הוא בא לך ממש ממול, יש לך הרגשה שהולך להיכנס לך לתוך השמשה, אבל לא, הרוח הגדולה באה להגיד משהו. אז עכשיו זה סוג של אניגמה שאתה צריך לחפש בדיוק, אוקיי, על מה חשבתי? מה חשבתי הרגע בדיוק לפני שהוא הגיע? חשבתי על איזה משהו, מה חשבתי? ואז אתה הולך אחורה במחשבות שלך, ואתה מזהה על מה חשבת. ואתה מבין שזה יכול היה להיות שלילי או חיובי, לא משנה, אבל אתה עוצר, כי יש כאן איזשהו מסר. אז זה חיבור שנעשה במשך השנים, והוא רק הלך והתחזק, במיוחד עם אמא האדמה. אני אספר אולי, אני אשתתף יותר מאוחר קצת דברים ככה מאוד חזקים שקרו לי אולי, אבל בוא נגיד שקודם כל גיליתי את ההפך, בנושא של החוקים, מה שנקרא. זאת אומרת, כבר בסביבות 2007-2008 הייתה תקופה שהייתה התעוררות מאוד גדולה, בדרך כלל בערב כולם הלכו לישון, אני ישבתי במשרד, המשרד שלי זה היה חדר אומנות, חדר יצירה, מחשב, כל המסמכים. בעלי היה רואה טלוויזיה, הוא היה יושב בסלון, רואה טלוויזיה, הילדים כבר היו ישנים, ואני טלוויזיה כבר לא יכולתי לסבול. הייתי חוקרת, ממש. הייתי מתחילה לראות איזה וידאו, והוא היה מדבר על איזה משהו, אז הייתי עוצרת, הולכת לכאן, בודקת. ממש הייתי בודקת ספר שכתבו כל מאמר קטן או דבר קטן שיכול היה לתת לי איזשהו רמז או משהו גדול יותר או מתפתח יותר, הייתי ממש שולה ודולה מתוך אותו מאמר או מתוך אותו ראיון. ופעם אחת פשוט הראו לי אתר של בחור מאוסטרליה שמדבר על החוק, מדבר על מערכת המשפט בכל העולם. עכשיו זה היה באנגלית, והתחלתי לקרוא את זה, זה כבר היה כל הנושא הזה של ה... זאת אומרת, הגעתי לזה דרך דיוויד אייק, שדיבר על משהו, הוא דיבר על הבחור הזה, הגעתי לאתר שלו, קראתי, ואז הגעתי גם לתחביר הקוונטי, אבל לא נכנסתי לזה בזמנו ממש, כי זה נראה לי מאוד מסובך, גם הייתי, בראש שלי הייתי בקטע של לדבר צרפתית, ללמוד אותה, עוד לא דיברתי בצורה מושלמת, ולחזור לקטע האנגלי ולדבר, או לקרוא אנגלית, או לחקור באנגלית, לא התאים לי, גם לא התאים לי הקטע של המערכת המשפטית, כאילו מה, אני צריך לבדוק עכשיו באתר של ישראל, איזה מערכת משפטית אנחנו, ואת רואה שם את המפות, ואת, כאילו, ויש לך את הקומן לא, זאת אומרת, היה לי משהו כזה מאוד כללי, אבל שם זה היה הדבר הראשון שראיתי, זאת אומרת, הכתבה שהייתה שם שדיברה על ה, מה שנקרא תרמית השם בקפיטל. אוקיי, okay, זאת אומרת, השמות שלנו שרשומים באותיות דפוס, שזה יותר מתאים למצבות ולמתים. בוא נגיד שאת המחקר, תכלס מבחינה חוקית, התחלתי לעשות בצרפת בתחילת הקורונה, כי פשוט נפלו לי המון הבנות לגבי כל מיני דברים, וידאוים שעברו מולי וראיתי, בחרתי כנראה לא סתם, והיה שם את המידע שהייתי צריכה, וזה המשיך אחר כך בארץ שהקמנו את הקבוצה של התחביר הקוונטי, והיום יש את הקבוצה של חוק האדמה, שמי שרוצה פשוט יבוא ויחקור.
בטלגרם,
כן. זהו פחות או יותר לנושא הזה של החיבור של מאיפה זה הגיע, כי בוא נגיד שהיום המחקר שעשינו ואנשים התעוררו לזה הוא הרבה יותר גדול, אבל זה נמצא בכל השפות, זאת אומרת גם הצרפתים התעוררו לזה, האנגלים והאמריקאים כבר מזמן היו ערים לזה ועשו עבודה בתחום הזה, רק ש... ופה בארץ אולי פחות אנשים, אולי היו כן אנשים, אבל הם לא ממש נכנסו לעומק, זאת אומרת שעכשיו זה יותר, אנשים פתאום מגלים כמה זה...
כן, זה הולך וגובר, זה הולך וגובר.
זה האישו, זאת התרמית הגדולה שבנו לנו איזושהי מערכת עבדות, ויש עליה כל מיני layers, זאת אומרת, היא בנויה מכל מיני שכבות, שכבות, שכבות של... ככל שאתה חוקר, אז אתה רואה, אוקיי, זזתי את השכבה הזאת, יש את השכבה הזאת של השפה, שקשורה לתחביר הקוונטי. יש את השכבה של החוקים עצמם, מה כתוב שם. יש את השכבה הזאת שהיא יותר עתיקה, אולי שחוקים עתיקים יותר. יש כאן הרבה מה ללמוד, הרבה מה... ישנו טוב, ישנו ממש טוב.
ממש, ממש. כולנו, כן. ישנו ממש טוב בעולם ורוד שבנו לנו. מתעוררים לזה, ואז מה? כאילו אי אפשר להתנגד לזה, כי אנחנו כביכול כן בהסכימים, אנחנו כן חותמים על הכל, ואז גם זה נעשה מסוכן, מי בכלל יקשיב לי? המערכת, אני צריך לפתח את המיומנות השיחה הזאת של התחביר הקוונטי, ואם אני לא מספיק...
לא, זה לא שייך לתחביר הקוונטי, התחביר הקוונטי כן. רק עוזר לנו, בואי נגיד, לראות...
לתקשר.
בתוך כן. החלקיקים הקטנים של המילה, שכמו המילה ציבור, יש לנו צי ויש לנו בור.
בדיוק.
שאתה מבין כאן עוד כל מיני משמעויות, אבל כל אחד גם יכול לקחת את זה, את יודעת, בקבלה הם עושים המון חילופי אותיות, זאת אומרת, הם עושים כל מיני מניפולציות בשביל לראות את המשמעות של המילה, ואתה גם יכול לקחת את זה כמו עונג ונגע, אתה יכול לקחת את זה לצד החיובי ולצד השלילי, זאת אומרת...
בדיוק. אבל עדיין אני מניחה שיש עוד הרבה אנשים שפשוט ראו, אוקיי, יש בעיה, אנחנו לא יודעים איך אנחנו פותרים אותה. כאילו, כי להוציא מכתב זה סוג של פעולה חיצונית בלבד. אנחנו צריכים לעבור טרנספורמציה מבפנים.
נכון.
להתעצם. אז מכאן אני חושבת אנחנו צריכים לחזור ו... להתחיל להתבונן במציאות דרך העיניים של השמן או שמנית כמוך. אז מה אנחנו יכולים באמת לעשות? איך אנחנו עושים את זה?
החיבור הפנימי לעצמי נעשה ממקום של שקט. בן אדם לא יכול להכיר את עצמו או להתחבר לעצמו אם הוא נמצא באיזשהו רטט של לחץ, של פחד, של חיפוש, של עצבים. זה מאוד קשה להגיע למקום הזה של להתנתק מהחיצוני, כי אני נמצא בתוכו. אני כל הזמן חש אותו, חווה אותו, הוא מפריע לי, הוא מטריד אותי, ובגלל שהוא מפריע לי ומטריד אותי, אז אני מתנגד, אני נמצא בהתנגדות כל הזמן פנימית, של אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. אז כל אחד יגיב אחרת, יש כאלה שיתעלמו מזה לגמרי, ויש כאלה שיעשו איזושהי עבודה של להגיע למקום שקט, בשביל לקבל יותר אינסייט, לקבל יותר, כי צריך להבין שאנחנו לא עשויים רק מגוף פיזי, ורק מבשר ודם, יש לנו שכבות שהן הרבה יותר עמוקות, יש את הרגשות, שזה בעצם אולי המקום יותר של הנפש, וברגע שעולים לאיזשהו מקום יותר גבוה של רגש יותר מורחב, שמכיל, של אהבה, של חמלה, אז אנחנו יכולים להגיע למקום הזה שהוא הרבה יותר גבוה. וכל אחד עושה את זה בעבודה שלו, בדרך שלו, יש מלא דרכים. זאת אומרת, המילה שמניזם היא כוללת איזשהו שביל או דרך שאני הלכתי, שהיא בעצם מחברת אותנו איך אני אקרא לזה, למסורת הכי אולי מחוברת לאדמה שהייתה קיימת כאן מאז ומעולם, אוקיי? זאת אומרת, כל השבטים המקוריים של האדמה הלכו בדרך הזאת בצורה כזאת או אחרת. הם היו מחוברים לאלוהים, לבריאה, ליקום, לרוח הגדולה, תקראו לזה מה שאתם לא רוצים. יש כאלה שקוראים לזה עבודת אלילים. אני יותר רואה את זה, זאת אומרת, עבודת אלילים, כן, אם אנחנו לוקחים את זה למקום השלילי, זה מאוד יכול להיות, אוקיי? כי אני נותנת איזשהו כוח למשהו כאילו חיצוני, אבל זה לא חיצוני, זה הכל פנימי. הכל נמצא בפנים.
כן.
אז בעצם מה ש... אם קוראים לזה בתנ״ך השתורת, כן, היו אנשים שעשו את זה. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על הכניסה הפנימה, ובאמת איך אני מתמודד מבפנים, או איך אני לומד